supposing we hit the body with a tremendous, whether it's ultraviolet or just very powerful light. And I think you said that hasn't been checked, but you're going to test it. And then I said, supposing you brought the light inside the body, which you can do either through the skin or... And I think you said you're going to test that too.
אמנם חלפו כמה ימים, אבל הקטע של הנשיא טראמפ ששמעתם עכשיו יישאר איתנו לעוד זמן. זה היה כמובן הנשיא מציע לבדוק את היעילות הרפואית של בליעת חומרי חיטוי. דבר שהוא מסוכן, אנחנו נגיד גם אנחנו, ויכול לגרום למוות. והוא אומר בקולו, אולי צריך לבלוע, להזריק, שווה לבחון את זה. העולם בכל מקרה מתקשה לעכל את הברות של הנשיא האמריקאי, וקטעי הוידאו האלה רצים פעם אחרי פעם בכלי התקשורת בארצות הברית, כשבצד אפשר לראות דוקטור דברה ברקס מרכינה את ראשה בהלם למשמע הדברים של הנשיא. שלום, אתם מאזינים לפרק חדש של המדריך לטראמפיסט מבית גלובס. אני אורי פסובסקי.
אני טל שניידר. שלום לכל מאזינינו וחג עצמאות שמח לכולם. היום בפרק יהיו לנו שני אורחים, דוקטור ישראל ויסמל מנור מאוניברסיטת חיפה, ביחד איתו אנחנו ננסה לסרטט קווים לתחילת הקמפיין, קמפיין ראש בראש בין טראמפ לביידן. אחר כך אנחנו נדבר עם דוקטור תומר פרסיקו, היושב בברקלי, קליפורניה, וממנו אנחנו נקבל קצת הסתכלות על איך הדברים נראים בצד הפסיפי של ארצות הברית, וגם אנחנו בחרנו היום לשאול אותו על הקהילות האבנגליסטיות, הדתיות, איך הן רואות את הקמפיין. אבל אורי, כמו בכל שבוע, נתחיל בחדשות השבוע.
קדימה.
אוקיי. אז אני קודם, אני אספר על שוב חוזרת לאותה מסיבת עיתונאים מטורפת, צריך להגיד, שבה הנשיא טראמפ הציע לבלוע חומרי חיתוי, ובאמת זה מטלטל את האמריקאים. מצד אחד, טראמפ, אותה מסיבת עיתונאים הייתה ביום חמישי בלילה, יום חמישי שעבר, ולמחרת, ביום שישי, הוא כבר בא לחדר התדרוכים, ולמשך דיבר 20 דקות, ואמר שאין הפעם שאלות. הוא ציין שהדברים שלו יום קודם הוצאו מהקשרם, ושהוא בכלל לא התכוון לבליית חומרים, אלא שזה היה קצת סרקסטי כלפי העיתונות. ואני חייבת להגיד, אורי, לספר, התקשורת האמריקאית לא השתכנעה שזה היה סרקסטי, הם מקרינים את אותו הקטע מיום חמישי פעם אחר פעם, ומאז ביום שבת הוא כבר לא עושה מסיבת עיתונאים, וביום ראשון הוא מגדיל, הוא מצייץ, והוא אומר, המסיבות עיתונאים האלו כבר לא כל כך מעניינות יותר, אני אפילו מצטטת פה ככה מהציוץ האחרון שלו בעניין, הוא אומר, מה המטרה של כל מסיבות העיתונאים הללו? כשהתקשורת מעוותת ושואלים אותי שאלות שהן עוינות, ואז הם מסרבים לדווח את האמת ואת העובדות, יש לכלי התקשורת רייטינג C, אבל האמריקאים, הציבור, הצופים כלומר, לא משיגים דבר מכך מלבד פייק ניוז, זה לא שווה את המאמץ ואת הזמן, סימן קריאה, כאילו הציוץ שלו אולי יכולתם לשמוע מנוסח בדרמטיות, וכן, כן, זה משאיר את המשבצת של שעת חמש אחר הצהריים שעון מזרח ארצות הברית ריקה פתאום.
כן, אם כי נראה אם הוא יעמוד בפיתוי, אבל את יודעת, יש גם את הצד השני הפוך בדיוק של הדילמה הזאת, של כלי התקשורת, וכבר דיברנו בפרקים הקודמים פה על הביקורת שיש נגד המדיה בארצות הברית, שמשדרים את הדברים של הנשיא בלייב. ובעצם במקום שירות לציבור הם עושים נזק, הם מביאים מידע שגוי, כמו המלצות על תרופות לא בדוקות, או המלצה...
להזריק.
להשתמש לזרק חומרי חיטוי, ואני חושב ש-CNN פרשה קצת מחלק מהשידורים החיים, אבל הם כן מנסים לשדר את השאלות תשובות, ורשתות אחרות משדרות לייב, שלא לומר שיש עוד זווית שבזה שהם נותנים את זמן הבמה הזה לטראמפ, הם עושים עוול לקמפיין של ביידן, שלא מקבל את אותו זמן שידור, נדבר על זה עוד בהמשך.
אוקיי. מה אתה מביא לנו מבחינה חדשתית?
תשמעי, יש את חבילת הסיוע, את המשבר הכלכלי, שהוא הצד הנלווה למשבר הבריאותי, וכמובן, הממשל עושה הרבה מאוד כדי לנסות להתמודד איתו. חבילת הסיוע כבר מגיעה לסכומים של 3 טריליון דולר, ויש הרבה אנשים שאומרים שצריך לעשות יותר. אבל אחרי ההתגייסות ההתחלתית, הגענו לשלב שבו במפלגה הרפובליקנית מתחילים להתווכח, אם אולי לא הגיע הזמן לעצור. ובמיוחד, יש עכשיו מחלוקת שנוגעת למדינות. יש סנטורים בכירים, במיוחד מיץ' מקונל, מנהיג הרוב הרפובליקני בסנאט, שאומרים בפומבי, בשיחות פרטיות גם, שבמקום לסייע למדינות, הממשל פשוט צריך לתת להם לפשוט רגל. יש פה איזה נקודה טכנית בניגוד לממשלה הפדרלית, רוב המדינות בארצות הברית, נדמה לי למעט אולי ורמונט, הן צריכות להגיע לתקציב מאוזן בסוף השנה, בלי גירעון. והיום זה הרבה יותר קשה, כי ההכנסות שלהם ממיסים קרסו, ומצד שני יש הרבה הוצאות לא צפויות. מה הפתרון? מקונל אומר, תפשטו רגל.
כן, אורי, והדברים האלו מרתיחים את המושלים. במיוחד ראינו את מושל ניו יורק, קומו, שהוא בא ואומר, סליחה, אנחנו אלו שמכניסים את המיסים הגבוהים ביותר, הוא אומר, הוא מתייחס גם למדינות השכונות לניו יורק, ניו ג'רזי, קונטיקט, מסצ'וסטס, והוא אומר, בעצם אנחנו אלו שמחזיקים את הכלכלה עם התושבים שלנו, אנחנו מממנים גם מדינות כמו קנטקי, שהיא מדינתו של מקונל, של, כמו שאמרת קודם, מנהיג הרוב בסנאט, היא מדינה הרבה יותר ענייה, ואתה יודע, אורי, גם שמקונל עצמו עומד לבחירה בנובמבר, ומתמודדת כן. מולו איזושהי יוצאת צבא קרבית, היא מנסה להחליף אותו, זה יהיה מאוד קשה, כמה זו מדינה שמרנית, אבל חזרה לקומו, הוא בא ואומר, סליחה, אתם רוצים שאנחנו נפשוט רגל? למה?
כן, הרי ניו יורק מעבירה מיסים לממשלה הפדרלית, ואז הממשלה מעבירה אותם לקנטקי בעצם.
בעצם ניו יורק מממנת עם המיסים שלה את המדינות החלשות.
כן, שמתהפכות עליה. אבל את יודעת, חוץ מהריב הפוליטי הזה בין קומו למקונל, יש ממש אזהרות שמבחינה כלכלית יש פה מתכון לאסון, כי אם המדינות האלה לא יקבלו סיוע, וזה אומר שהם פשוט יצטרכו לקצץ את ההוצאות שלהם באמצע משבר כלכלי מטורף, ותרחיש כזה באמת כבר יכול להביא לעוד שפל גדול.
כן, וגם ככה מזכרת מההיסטוריה שהשפל הכלכלי הגדול שהם משווים עליו כל הזמן של 1929, לא קרה ביום אחד, אלא היו התגלגלות של, היה פערים של 7-8 חודשים עד שהבנקים קרסו, ויש פה תהליך שצריך להסתכל עליו. תראה, ראינו בטוויטר את טראמפ מצייץ על הרחבת ההוצאות הממשלתיות. הוא מדבר על תוכנית תשתיות בשווי של 2 טריליון. זה כמובן סותר את האג'נדה של המפלגה שלו, שמקדשת תמיד את צמצום הגרעון. איך הכל זה מסתדר?
כן. תראי, האמת ש... אבל צריך להודות שיש פה גם איזשהו דפוס קבוע כזה שהרפובליקנים הם נגד גרעונות כשהנשיא דמוקרטי, כשהם בשלטון הם קצת, קצת שוכחים מזה, וגם, את יודעת, אם אני לא טועה, כבר טראמפ השיק את היוזמת תשתיות שלו כבר 3 שנים ברצף, פעם בחצי שנה אומר, זהו, עכשיו אנחנו עושים את התוכנית תשתיות שלי, וזה... זה לא קרה בינתיים.
אוקיי.
אבל to be continued, את יודעת, okay. נכון לזמן ההקלטה לפחות, העניין הזה לא נפטר, אבל יש סביבו חששות מאוד גדולים בתוך המפלגה הרפובליקנית, בגלל מצב הכלכלה, וגם הסקרים לא נראים טוב מבחינתם mm-hmm. כרגע, בגלל ההתנהלות של טראמפ.
כן.
Okay. טוב, טל.
נעבור לרעיונות?
קדימה, כן.
ועכשיו נמצא איתנו דוקטור ישראל וייסמן מנור, ראש המחלקה לממשל ורעיון מדיני בבית הספר למדע המדינה של אוניברסיטת חיפה. ישראל הוא מומחה לפוליטיקה אמריקאית, אז תודה שהצטרפת אלינו.
בשמחה.
וישראל, רצינו לקבל ממך קצת ראייה רחבה של הנושאים שהם יהיו על הפרק להערכתך בקמפיין, אמנם קצת מוקדם, אנחנו באפריל, יש עוד די הרבה חודשים, אבל בכל זאת עכשיו כשידוע לנו האופציות זה או טראמפ או ביידן, ואפשר כבר להתחיל לדבר על איך ייראה הקמפיין 2020, איך אתה רואה, הכנת לנו כמה נקודות, אז נשמח לשמוע ממך לפחות את הראשונה בתור התחלה.
אוקיי, אז הנקודה הראשונה שעומדת על הפרק זה לראות האם תהיה התכנסות מלאה סביב המועמדות של ג'ו ביידן. ב-2016, אחרי מאבק מאוד עיקש בין ברני סנדרס להילרי קלינטון, שהיה גם מאבק מאוד ארוך, הגענו למצב שהרבה מאוד מהמצביעים של ברני סנדרס לא ממש התלהבו מהבחירה בהילרי קלינטון, ונתונים מראים ש-12% מהם הצביעו עבור דונלד טראמפ, ואחוז ניכר מהם גם בכלל לא טרח להצביע. כעת נראה שהמרוץ, בגלל שהוא היה מרובה משתתפים, והוא היה קצר יחסית גם בגלל הקורונה, אז הוא יצר פחות עוגמת נפש בקרב מצביעים שלא התלהבו מביידן, ונראה שיש התכנסות ראשונית סביבו, אבל עדיין אנחנו רואים לפחות באגף הליברלי של המפלגה, אצל אנשים כמו אלכסנדריה קורטס, שההתלהבות היא לא גדולה במיוחד, למרות שהם אמרו שהם יתמכו בו. אם אכן האנשים האלה יבואו להצביע, זה יהיה מאוד חשוב עבור הניצחון של ביידן ב-2020.
ב-2016 ראינו את הפריימריז ממש נגררים עד הקיץ, הפעם כבר הייתה מין שיחת זום כזאת שבה ברני ממהר להביע תמיכה במועמדות של ביידן, זה ישפיע על התומכים שלו?
לדעתי זה ישפיע לטובה, לטובת ביידן, יש פחות דם רע שעבר בין המועמדים, ההתגייסות של ברני סנדרס הייתה כמעט מוחלטת, יש התגייסות של תורמים, לבוא ולומר, אוקיי, כבר הגענו למועמד מוסכם, אנחנו צועדים מעלה, מה שהיה היה, יש לנו אדם אחד במטרה אחת, והמטרה היא להביס את דונלד טראמפ, ואם זה צריך להיות ביידן שיביס אותו, so be it.
אז בוא באמת נדבר על הכסף, כי יש הובלה מסוימת למפלגה הרפובליקנית בגיוס תרומות, ביידן קצת מסתרך מאחור, הוא גם הבולטות התקשורתית שלו די נמוכה, וצריך להגיד גם בפריימריז, הוא אמנם לא עשה את הקמפיין הזה של לקייס כסף רק מאנשים שאינם תאגידים, כפי שעשו רבים במפלגה הדמוקרטית, כמו סנדרס ווורן, אבל מצד שני הוא גם לא מצליח להלהיב, וכסף פה יש לו תפקיד מכריע בבחירות בארצות הברית.
כן, כסף הוא בהחלט מכריע, אבל בוא ניקח את זה בפרופורציה. הילרי קלינטון ב-2016 גייסה מיליארד 120 מיליון דולר, לעומת 650 מיליון שגייס דונלד טראמפ. הכסף הוא לכל, ותכף נדבר אולי על סיכור, אבל בוא נדבר קודם כל על כסף. אז נכון, כרגע הוא מסתרך, לדונלד טראמפ כרגע יש בכיס, או סך הגיוס שהוא עשה עד כה הוא 180 מיליון דולר, לביידן יש 135 מיליון דולר. אבל יש משהו מובן בעניין שעד כה ביידן היה במרוץ מול יריבים אחרים, והכסף הדמוקרטי התפזר על פני קצוות מועמדים. עכשיו כשהתכנסנו סביב מועמד אחד בלבד, רוב הכסף שמגיע מאנשים כמו חיים סבן, ביל גייטס, טום הנקס ואחרים, מתכנס עכשיו למועמד אחד בלבד והוא יזכה בשלט. כבר אנחנו רואים שיש לזה השפעה מכרעת, בחודש האחרון דונלד טראמפ גייס 17 מיליון דולר, לעומת 35 מיליון דולר שגייס ג'ו ביידן. אז יש התעוררות, הפער הוא עדיין משמעותי של כ-65 מיליון דולר לטובת טראמפ, אבל אני מניח שהוא יתחיל להיסגר, אבל אפשר להפסיד בחירות אם אין לך מספיק כסף, אבל לא מספיק כסף כדי לנצח בחירות.
אוקיי, מה לגבי הסיקור שהזכרת?
זאת בהחלט נקודה מעניינת, מכיוון שחלק מההסבר להצלחה האדירה של דונלד טראמפ ב-2016, היא הסיקור העודף שהוא קיבל. ב-2016 דונלד טראמפ קיבל סדר גודל של החודשים האחרונים של הקמפיין, 65% מהסיקור התמקד בו ולא בהילרי קלינטון. עכשיו ברור שחלק מהסיקור חיובי, חלק שלילי, אבל גם אצל הילרי קלינטון. ניתוחי תוכן דווקא מראים שהסיקור של טראמפ לא היה הרבה יותר שלילי מאשר הסיקור של הילרי קלינטון, כולל הסיפורים על הבחורות ומישהו נגע ופרשיות למיניהם, כי גם אצל הילרי קלינטון דובר על מיילים ועל הבריאות שלה וכדומה. עכשיו אנחנו מגיעים ל-2020. ב-2020 הנתונים של החודש האחרון הם פשוט מדהימים. הם מראים שדונלד טראמפ מקבל 90% מהסיקור החדשותי בין שני המועמדים. כל הכתבות שמזכירות את השם ביידן או טראמפ, הוא מקבל 90% מהסיקור הזה. עכשיו, לכאורה, אם הייתי במרוץ רגיל, בתקופה רגילה ולא בימי קורונה...
זה בגלל המשבר. זה בגלל משבר הקורונה והעובדה שהוא הנשיא... שמקבל את ההחלטות, הצווים, כל מה שצריך, החקיקה.
צודקת לחלוטין. אם זה היה תקופה רגילה, הייתי אומר, התקשורת השתגעה, יש פה הטיה לא נורמלית. אבל מכיוון שהוא כל יום פותח מסיבת עיתונאים, והמסיבה הזאת מסקרת רק אותו, ומכיוון שהוא אדם בשליטה, וכל מה שיש לג'ו ביידן לעשות, זה לשבת במרתף ולספר לנו סיפורים, אז אין ערך חדשותי בלסקר את ג'ו ביידן, יש ערך חדשותי לסקר את דונלד טראמפ. בימים רגילים זה יכול להיות טוב. כלומר, אם הוא היה באמת כמו ראש ממשלת ניו זילנד, שנמצא בניהול מוחלט של המשבר, מעט מאוד מתים, מעט מאוד חולים, אז הוא היה מקבל תעודה אדירה מזה. ראינו במדינות רבות שהמנהיגים של המדינות הללו, מנהיגים כמו אנגלה מרקל, מנהיגים כמו מקרון, טרודו וקונטה בצרפת, באיטליה, כל האנשים האלה הרוויחו בין סדר גודל של כ-5% עד 20% בסקרים נמצאים, תמיכה ציבורית, כמנהיג של העם, כמי שמוביל את העם. גם אצלנו נתניהו, אנשים חושבים שהוא מנהל את המשבר די טוב, כ-60% תמיכה בניהול המשבר. אצל טראמפ זה הסתכם ב-2% בלבד. וזה מה שצריך להדאיג את דונלד טראמפ, שאם הוא מקבל 90% מהסיקור, והאנשים לא קונים את הסיפור שלו, אז הסיפור בעצם הוא סיפור שבא ומאשים את דונלד טראמפ, שהוא לא עושה מספיק.
ישראל, תן לי רגע לקשור בין הכסף לבין הסיקור, בגלל שבאמצעות כסף רב בקמפיין רוכשים מודעות פרסום בטלוויזיות, במדינות המתנדנדות שבהן צריך להשפיע על דעת הקהל. אבל מה שטראמפ עשה ב-2016, זה באמצעות, כמו שאתה קראת לזה עכשיו, שידורים נגטיביים שהם לא מחמיאים, הוא פשוט כל הזמן היה בתודעה הציבורית, והבין בחוכמתו התקשורתית של להיות שאין כזה דבר פרסום רע, מרגע שאתה כל הזמן בשערוריה בפני האנשים, הם יודעים וחושבים עליך, ואז כשהם הולכים לקלפי, הם פשוט מכירים אותך. אז ביידן היה לו בפריימריז בעיה די קשה, שלא, אומנם הוא זכה בסוף, אבל אנחנו זוכרים את הקטע, הכסף שם הידלדל, היו מדינות שבהן הוא בכלל לא העלה אף מודעה פוליטית, הוא לא היה בתודעה של האנשים, זאת אומרת, הכסף פה, התרומות, קונות את התודעה, ולביידן אין אפשרות עכשיו לפרוץ את המסכים, איך הקמפיין התנהל ככה?
אז קודם כל, בוא נסתכל על ביידן, ביידן כרגע לא נמצא בתקשורת בכלל, המספרים שלו עלו בחודש האחרון ב-6% בממוצע ברחבי ארצות הברית, כלומר, זה שהוא לא נמצא בתור ברירת המחדל, אנשים אומרים, לא אכפתי כל כך מי הברירת מחדל שעומדת מול טראמפ. כל עוד זה לא טראמפ, אני תומך בו. וזה נתון די מפתיע, כי זה נתון שבא ואומר שבעצם העם האמריקאי כרגע כן מאשים את טראמפ בניהול המשבר. הוא לא מקבל זכות, הוא לא מקבל נקודות זכות על המשבר הזה, והעובדה שההקבלה ל-2016 היא לא כל כך מתאימה לימים הללו, מכיוון שב-2016 אנחנו מדברים על מועמדים שצריכים לקבל חשיפה בפעם הראשונה. אין אדם בארצות הברית שלא יודע היום מי זה טראמפ, מה זה טראמפ, מה הוא מציע לאומה האמריקאית. ב-2016 זה היה משהו חדש. עכשיו אנחנו יודעים, הוא צריך לרוץ כמו הרבה נשיאים מכהנים על הרקורד שלו. עד עכשיו לא היה לו רקורד, הרקורד היה בניית בניינים. הרקורד כרגע הוא למשל, זה שהוא לא בנה אף חומה. הוא הבטיח חומה, אין חומה. הוא הבטיח שהמשק יצמח בצורה אדירה, הוא צמח עד שהוא צנח. כל הדברים האלה ישחקו לרעתו ב-2020, וזה לא שכל כך שונה מנשיאים שרצו לכהונה שנייה במשבר בעבר, אפשר להשוות אותו, אפשרות אחת היא להשוות אותו לג'ימי קרטר ב-1980, אפשר להשוות אותו לג'ורג' בוש אב ב-1992, שני אנשים שרצו כאשר הם בקרשים מבחינת דעת הקהל, בערך מספרים כאלה, 43-44% תמיכה, כמו שיש לדונלד טראמפ, כלכלה מקרטעת, וזה הספיק כדי לגרום לזה שהם לא יזכו לכהונה מחודשת. אז כסף זה דבר חשוב, אבל בסופו של דבר אנשים מסתכלים על הפוקטבוק, כלומר אנשים בדרך כלל אנחנו חושבים באמריקה, על הדבר החשוב ביותר להם בהצבעה, זה מה מצבם היום לעומת לפני 4 שנים. אם האנשים יענו לעצמם את השאלה הזאת בחיוב, יגידו מצבי ישתפר, יש לי סיבה לתת לו עוד 4 שנים. אם מצבי לא ישתפר, צריך למצוא חלופה.
אגב, בהקשר לחשיפה של ביידן, אני רוצה להזכיר הערה קצת נסטי כזאת ששמעתי, שיכול להיות שלביידן דווקא לא מזיק שיש לו פחות חשיפה, כי אנשים מצביעים לרעיון של ביידן בשלהי כהונת אובמה, ולא לגרסה הנוכחית של ביידן, שהיא אולי טיפה פחות נמרצת.
לגמרי. זאת אומרת, אם הייתי מנהל הקמפיין של ביידן, הייתי אומר לו להופיע כמה שפחות. בהקשר הזה של הקורונה צריך להבין עד כמה שזה לא פוגע בביידן, זה דווקא פוגע גם בדונלד טראמפ. כי דונלד טראמפ הוא האדם שמלהיב קהלים, הוא האדם שאוהב להסתובב בחוץ, תקשורת בלתי מתווכת עם אנשים, אירועים המוניים באצטדיוני פוטבול וכדומה. העובדה שהוא לא יכול בגלל המגבלות תנועה לעשות את האירועים האלה, דווקא פוגעת בטראמפ הרבה יותר מאשר היא פוגעת בביידן, שהוא לא האדם הקריזמטי על פני היקום.
ואז אי אפשר לבצע ספירת ראשים ולהגיד, אוקיי, באירוע של טראמפ היו, אני יודעת מה, 40,000 איש, ובאירועים של ביידן יש 5,000 איש, ולראות את זה על המסכים, אי אפשר לעשות את זה בעצם.
נכון, נכון, ומדובר, צריך לזכור, שני המועמדים האלה כבר עברו מזמן את גיל ה-70, כן. ויש להם את כל התירוץ שבעולם להגיד, אני בקבוצת סיכון, אני לא יכול להופיע, וזה נהדר, שימשיכו כך כל אחד מהאולפן שלו, עד שישחררו קצת. אני מניח שלקראת ספטמבר, שזה בדרך כלל העונה החמה של הקמפיינים אחרי הוועידות, אז הם יצטרכו ויהיה צורך שהם יופיעו במקומות מסוימים, עד כמה שהמשבר הזה יאפשר לנו.
אוקיי, הזכרת עוד אלמנט של שינוי דורי, בוא תסביר לנו מה אתה מתכוון כשאתה חושב על זה, איך הקמפיין יתנהל עם השינוי הדורי?
ישנה בדיחה ירושלמית ישנה שמספרת שאתה שומע אמבולנס עובר ברחבי העיר, זה כנראה או מפייניק שגוסס, או שליקודניק שעומד להיוולד. אמריקה חובה משהו דומה. מאז באמריקה בממוצע כל יום נפטרים כ-7,500 בני אדם, מדובר על כ-11 מיליון איש שהלכו לעולמם מאז 2016. ה-11 מיליון הללו, כ-60% מהם היו רפובליקנים. אוקיי?
עכשיו, לעומתם נכנסו... מאיפה אתה יודע נתון כזה?
מאיפה אני יודע? כי אנחנו שואלים אנשים קשישים מה עמדותיהם. ועמדותיהם של אנשים בגיל 55, 65 ומעלה, הם בעיקר 60% רפובליקנים. אוקיי? יש פשוט הרבה יותר תמיכה בקרב מבוגרים במפלגה הרפובליקנית, מאשר במפלגה הדמוקרטית. עכשיו, הדור החדש שנכנס, דור הזי, שמתחיל להיכנס מאז 1996, על אלה שנולדו מאז 96, אנחנו מגדירים אותם כדור הזי, הם, כשהם נכנסים מעגל המצביעים בגיל 18, סקרים מראים שהם פחות או יותר שני שליש בעד המפלגה הדמוקרטית. אוקיי? כלומר, שנוצר איזשהו פער בין 2016-2020, שטראמפ צריך להתגבר עליו, זאת אומרת, הוא צריך למצוא ממקום מסוים עוד כמיליון, מיליון וחצי תושבי, מצביעים חדשים רפובליקנים למחנה שלו, רק כדי לחזור למספרים שהיו לו. אוקיי? אז המספרים האלה בהחלט לא משחקים לטובתו של דונלד טראמפ. הדבר היחיד שכן משחק לטובתו, שבניגוד למצביעים המבוגרים שהלכו להצביע בשיעור יחסית גבוה, שיעור המצביעים בקרב צעירים הוא די נמוך, והם די אדישים ואפתיים, ולפיכך הנזק הוא פחות גדול ממה שהוא יכל להיות.
אבל יש סיכוי שמצביעים שלא הצביעו ב-2016, בינתיים התבגרו בארבע שנים, ונכנסו לקבוצה שכן מצביעה.
בוודאי שכן, אנחנו רואים את זה כל הזמן, אבל בקרב האנשים האלה, לרוב זה אנשים שכבר טיפה יותר מבוגרים, שם שיעור התמיכה בדונלד טראמפ הוא לא אפסי כל כך, זאת אומרת, כל שאנשים נהיים יותר מבוגרים, שכבת הגיל הזאת היא שכבת גיל שטיפה יותר שמרנית מאשר הצעירים, שהם עדיין אידיאליסטים מאוד, ויש להם עקרונות מאוד גדולים, רק שהם אידיאליסטים בעיקר ברשת, והם פחות אידיאליסטים ביום הבוחר.
אוקיי, ישראל, איך אתה חושב משבר הקורונה ישפיע על הקמפיין של השניים? אני שואלת את זה מכיוון שטראמפ יבוא ויגיד, המכה הכלכלית היא לא אשמתי. אני לא אחראי לזה שיתפרץ נגיף כזה, וצריך להגיד, במידה מסוימת של צדק, הוא... למה שהוא, זאת אומרת, ישלם את המחיר על מה שקרה, זה גם מבחינתו קרה בתזמון נורא. כי זה נתן באמת חצי שנה עד 8 חודשים של חלחול תובנה אצל האמריקאים, מה הצניחה הכלכלית, הם מרגישים את זה על בשרם, אבל למה הוא שזה שיהיה צריך להיות אשם בזה?
הוא יהיה אשם אם ג'ו ביידן יצליח לשכנע את האמריקאי שהוא אשם, וכאן יתחיל המשחק בין שתי המפלגות. קודם כל באמת דיברת על מרכיב הזמן, אז מרכיב הזמן הוא נצח, מעכשיו עד נובמבר יש לנו נצח מבחינת זמן קמפיין, וצריך לראות איך המשבר הזה ישחק את עצמו עד אז. יהיה פה ניסיון די חזק מצד הדמוקרטים, אולי פעם אחת הם סוף סוף יצליחו לשכנע את האנשים באמצעות רגשות ובמקום באמצעות מספרים. אובמה היה אדם של מספרים, ניסה לשכנע אותך שעדיף להצביע בו, כי א', ב', ג', ד'. דונלד טראמפ בא ואמר, תצביעו לי כי אני מחזיר את אמריקה לגדולתה. איך? לא משנה, אבל אני אעשה את זה. ובדרך כלל מפלגות שמרניות בעולם, כולל המפלגה הרפובליקנית, עובדות הרבה יותר טוב על רגש, מאשר מפלגות ליברליות, שהן הרבה יותר שחלטניות. מה שצריכים לעשות הדמוקרטים עד נובמבר, זה לפנות דווקא לרגש ולהגיד, תראו, הנה היום אנחנו הולכים לחצות את קו המיליון איש שחולים באמריקה. זה יקרה היום. אנחנו כבר נמצאים ב-55,000 מתים. 55,000 מתים, רק לסבר את האוזן, זה בערך מספר הקורבנות של כל מלחמת וייטנאם. אם הדמוקרטים יצליחו למכור את הסיפורים האלה ולהגיד, האשמה מוטלת על הכתפיים של דונלד טראמפ, כי בוא נשווה למדינות אחרות. מספר המתים בארצות הברית הרבה יותר גבוה מספר המתים בגרמניה, כששוקלים שיקולים של אוכלוסייה, גודל אוכלוסייה.
אבל אני שואלת אותך בעצם אם מספר המתים זה השם המשחק פה, או אתה בלי עבודה ואין לך, אין לך פרנסה ואתה לא יכול לקחת משכנתה ואתה ברחוב, שזה, אם זה המשחק, חלילה להגיד על הדברים האלו משחק, אבל זה...
כן, כל הדברים האלה הם יחד. צריך לזכור שאנחנו לא מדברים על משבר כלכלי נוראי כמו 1929, כלומר, רוב מקומות העבודה יחזרו לפעולה בסופו של דבר. זאת אומרת, אם עבדתי לפני זה במקדונלדס, מקדונלדס ייפתח מחדש בעוד חודש, אוקיי? וולמרט ייפתח מחדש בעוד שבוע. כל המקומות האלה יחזרו לתפעול. נכון שיש עסקים קטנים מסוימים שלא יצלחו את המשבר הזה, אבל השיעור המובטלים לא ימשיך להיות 25% כמו שהיה ב-1933. אז לזה אנחנו כמובן לא נגיע. עכשיו, העניין זה אשמה. העניין זה אשמה איך אנחנו מצליחים ליצור פה סיפור לדמוקרטים, להאשים את דונלד טראמפ, ודונלד טראמפ ינסה לומר, כמו כל נשיא אחר, כמו שציינת, זה לא אשמתי, זה אשמת הסינים. אגב, בסיפור בדרך כלל של הצבעה, הרפובליקנים לרוב זוכים בקרדיט כשמדברים על נושאים שקשורים לביטחון האומה, לביטחון אישי, לאיומים חיצוניים. כשיש לך דברים כאלה והמסגור של הקמפיין הוא על סביב הנושאים האלה, הציבור האמריקאי מעדיף נשיא רפובליקני שיגן עליהם. כאשר מדובר על הרווחה האישית, מצב הכלכלה, מצב הבריאות, לרוב המצביע הוא מצביע שפונה לסחלטני לדברים האלה ואומר, אוקיי, מי יטפל בי טוב יותר בנושאים האלה? זה בדרך כלל דמוקרטי. אז כל מה שטראמפ עושה בזמן האחרון זה, אם אתם שמתם לב, זה לדבר על הווירוס הסיני ועל הגירה ועל חומות. כי אם היה את החומות שאני רציתי ומה שביקשתי ומה שהדמוקרטים לא נתנו לי, אז אמריקה הייתה מוגנת הרבה יותר טוב, הייתי עוטף אותה כמעט בנייר מגן ובאיזשהו אטום, ואף אחד לא היה מצליח להיכנס פה, כולל הווירוס הסיני. הדמוקרטים יבואו ויגידו, זה בכלל לא הסיפור, הסיפור הוא הזנחה של מערכת הרפואה. ניקח נתון די מדהים, בשנת 2000 רק 40% מהאמריקאים רצו ביטוח בריאות ממלכתי. המספר נכון לאתמול עומד על 67%. במדינה קפיטליסטית, לומר לפני 20 שנה, ש-67% כולל 46% מהרפובליקנים תומכים בביטוח בריאות ממלכתי, היה נשמע הזוי. אז אם הדמוקרטים יצליחו לשווק את המשחק הזה של אנחנו נדאג לבריאות שלכם, טראמפ לא דאג לבריאות שלכם, אנחנו נדאג, אנחנו לא נזניח את ה-CDC, את המרכז לבקרת מחלות, אנחנו נדאג לוודא שהווירוס שיחזור בחורף או יחזור בשנה הבאה, אנחנו נגן עליכם מפניו. זה מה שהדמוקרטים צריכים לעשות. טראמפ יכול לעשות עבודה לא רעה בכלל בלבזר את האשמה ולהגיד תשמעו, מצד שני, כשיש הצלחה כלכלית, הוא זקף את זה כל הזמן לזכותו. עכשיו, כשמגיע הכישלון הכלכלי, יהיה לו קשה להתנער ולהגיד, כל מה שטוב זה אני, כל מה שלא טוב זה הם, זה הסינים, זה הדמוקרטים. זה משחק שהוא קשה, זה גם קנה לגבי ההצלחה במדינות, כאשר מיגור הנגיף התחיל, הוא אמר, זה בגלל המדיניות שלי. עכשיו, כשהמדינות כמו ג'ורג'יה או מדינות אחרות רוצות לפתוח והמספר המתים עולה, אז הוא אומר, זה המושל.
אוקיי, אנחנו הגענו פחות או יותר לקצה הזמן שהוקצב לנו, אז אני חושבת שהתובנות שלך מרתקות, ושמחה שהצטרפת אלינו, אז אנחנו עוד נשמע ממך, אני מניחה, במהלך החצי שנה הקרובה על הקמפיינים. תודה, ישראל.
בשמחה, רק שנצא מהחדרים לכיוון משהו יותר פתוח.
תודה רבה.
תודה רבה רבה.
בשמחה, כל טוב.
טוב, ומצטרף אלינו עכשיו דוקטור תומר פרסיקו, עמית מחקר במכון שלום ארטמן, הוא מרצה אורח במכון למשפט עברי ולימודי ישראל באוניברסיטת קליפורניה, אשר בברקלי. שלום תומר.
שלום טל, תודה שהזמנת.
כן, אז אנחנו התכנסנו כדי לשמוע ממך קצת על מה שהולך אצלכם שם בקליפורניה, בימים המטורפים האלו. איך אתה רואה את החברה האמריקאית, את האזור שלך בהתרחשויות האלה?
האזור שלנו בסך הכל נחמד מאוד. אני אגיד לך, הרי מה שקורה בארצות הברית, ואני חושב שגם אפשר לראות את זה מבחוץ, זה שאין פה באמת יד מכוונת מלמעלה, זה לא שהממשל מתווה איזושהי מדיניות ברורה, גם כמובן בגלל האופי של הנשיא הנוכחי, אבל גם בגלל המבנה הפדרטיבי של ארצות הברית, וכל מושל פה בעצם מתווה את הקו שהוא מוצא לנכון. אני מחזיק מאיתנו, ממני והמשפחה שלי, מאוד ברי מזל שאנחנו גרים גם בקליפורניה וגם בביי אריה. האזור המפרץ של סן פרנסיסקו היה הראשון שנכנס לבידוד בכל ארצות הברית כבר ב-17 למרץ, ואני חושב שרואים תוצאות. זאת אומרת, העקומה בקליפורניה מאוד בסך הכל מתונה, לעומת מה שקורה בניו יורק, ולעומת גם הם מושלים שלא רצו להכריז על בידוד חברתי עד לפני איזה 3 שבועות בדרום ארצות הברית. אז יש פה מין גוונים שונים, וזה יהיה מעניין לראות איך המדינות יוצאות מזה אחת.
זה מלמעלה, מהרמה של הממשלה והמושלים, איך ההתרשמות שלך מהאמריקאים בפינה הקטנה של אמריקה שאתם גרים בה?
הרבה פעמים אני שומע, זאת אומרת, ישראלים תמיד, הרבה פעמים אומרים שאמריקאים הם קרים או מזויפים, או אותים מסכה, ועכשיו יש, החברה, שאתה נפגש אמריקאים, ברור שיש באמת את האובר נימוס הזה, והטקסיות של have a great day, may I help you, וכל ה-sir, כל הטקסים הקטנים האלה, אבל אני חייב להגיד שאני באמת התרשמתי בסך הכל שהקודים החברתיים האלה מאוד עוזרים במדינה כזאת שהיא מאוד מגוונת מבחינה חברתית. כמובן שאני גר במקום שהוא עוד יותר מגוון מרוב המדינה, אבל צריך לזכור שכל ארצות הברית היא מדינה של מהגרים, ומה שהיום הוא היחס, נגיד, קצת מרוחק, נגיד, במתינות, אם להגיד, כלפי נגיד יוצאי אסיה, הפעם היה ליוצאי אירלנד, כן? אז אני חושב הטקסים האלה מאוד נחוצים כדי לשמן את הגלגלים של החברה האזרחית פה. זה שיש תמיד מין באפר כזה, מין אזור מבדיל כזה, שאתה יוצר בעזרת המילים בין אדם לאדם, וקובע איזה שהם כללי משחק של המרחב החברתי. אני חושב שזה הכרחי בחברה שהיא לא אחידה אתנית בשום צורה.
וזה משהו שמתחדד לך עכשיו בימים כאלה?
אז שמתי לב לזה כבר קודם, ואני מאוד מעריך את זה בעצם, זאת אומרת, עם כל קצת ניכור וקצת חוסר אותנטיות שבזה. עכשיו, בימים האלה, תראה, אני בקליפורניה, אז כן נשארים בבית, אבל מותר למשל לטייל בפארקים, זה די נוח כזה. עכשיו, כשאתה מטייל בפארקים, באמת אנשים שומרים על ריחוק, כן? יש כמה מטרים מאחד לשני, ונוגעים בכל מיני שערים, נגיד של שבילים רק עם המרפק או עם מטפחת, או יש ממש את הרצון הזה להיות by the book, כן? לעשות דברים כפי שצריך, שאוהבים לצחוק עליו בסדרות משטרה אמריקאיות, כן? He's a loose cannon, but he gets things done, כזה, כן? אז יש את זה, ואני חושב שזה טוב, כן? גם בזמן של מגפה, כן?
תגיד, הפגנות שאנחנו רואים בערים גדולות, אין אצלכם בכלל באזור? הציבור לא מוחה על הסגירה של העסקים, על העובדה שאתה יודע, מכוני כושר ומסעדות ואולמות אירועים. בעצם אנחנו רואים בכל רחבי ארצות הברית ממש גל מחאות גדול של הימין השמרני או של בעלי עסקים.
זהו, אני לא רוצה להגיד בוודאות, אבל אני לא חושב שיש פה את ההפגנות האלה, אני לא ראיתי הפגנות, וזאת משתי סיבות. ראשית, אני יודעת, אנחנו פה לא הימין הקשה, כן? קליפורניה היא להפך, היא מדינה מאוד מאוד כחולה. ושנית, קליפורניה היא מדינה מאוד עשירה. יש לה באוצר עודפים, לא שיש לה גירעון, יש לה עודף גדול של כסף, שהרוויחה ממיסוי של חברות הטכנולוגיה שהרוויחו פה כמובן הרבה, וכבר זה קלישה להגיד שקליפורניה היא הכלכלה החמישית בגודלה בעולם, אבל זה נכון, היא כלכלה מאוד חזקה, והמושל עכשיו בעצם מנצל את הכסף הזה כדי לרפד עד כמה שאפשר את המצב. אז אני חושב שפה בסך הכל די מרוצים. עכשיו, ההפגנות אבל כמובן באות לא רק משעמום וחוסר נחת, אלא גם איזושהי התנגדות התנגדות אפשר לומר לדרך של הדמוקרטים, לדרך הליברלית, לדרך של המדע, לדרך המרכאות נאורה וכו'.
האמת היא שאני חשבתי שיותר, שזה מגיע מהמקום של ההתערבות של הממשל, שבא ואומר לאנשים, אתה תפתח, אתה תסגור, וכל זה, ואנשים שהם שמרנים, שהם רפובליקנים, רוצים שלא יקבעו לאנשים איך להתנהל, רוצים שהם יחליטו לבד, שהכלכלה שלהם תהיה חופשית. ככה זה...
אני חושב שזה חלק מהעניין, והצד השני של ה-by the book, והקצת בוקיות והרצון לי, הם כאילו... והסדר והניקיון הזה, הצד השני זה אינדיבידואליזם מאוד מאוד חריף ו-self-reliance, אם נשתמש בכותרת של החיבור המפורסם של רלף וולדו אמרסון, יש אתוס כזה מאוד מאוד מרכזי, ואני בטוח שזה חלק מזה. אבל אנחנו יודעים שחלק מזה, זה איזשהם רגשות, אפשר לומר, רגשות של הבייס האבנגליסטי של טראמפ, כן? שטראמפ גם דואג ללבות. של מרד ב-PC ובכל התרבות הזאת, ועל רקע הזה רצון כאילו להגיד שזה, הרי בהתחלה כל הקורונה נחשבה לבדיה על ידי כל מיני מטיפים אבנגליסטים ושדרני רדיו.
כן, הזכרת את האבנגליסטים, אז אתה כחוקר דתות וככה מומחה אולי לקבוצות ולגישות שונות, אפשר באמת, אנחנו יודעים שהאבנגליסטים כוחם בבחירות מאוד משפיע, מדובר בסך הכל בין 90 ל-100 מיליון איש לפי חלק מהמחקרים, ואני סקרנית קצת איך הקבוצה הזאת היא מתמודדת היום עם הסיטואציה, יש להם אמונה חזקה באל מצד אחד, מצד שני אנחנו רואים שהמדע פה חייב לשחק תפקיד מאוד מרכזי, וטראמפ מייצג אולי מישהו שהוא לא מאמין לא באל וגם לא במדע, קשה קצת לתייג אותו. איך היחס שלהם לסיטואציה?
אז קודם כל בואי נהיה מורים, האבנגליסטים באמת זה המון אנשים, זה 25% מאוכלוסיית ארצות הברית, הם מחולקים בינם לבין עצמם להרבה מאוד זרמים פרוטסטנטים, אבל המשותף ביניהם שהם אדוקים, הם נוטים להיות ליטרליסטים בהבנת כתבי הקודש, הם נוטים למיסיונריות, ויש להם איזשהו חזון של סוף העולם, שישו עומד לחזור, וגוג ומגוג, וכו' וכו' וכו'. אז כפי שאמרתי, אני חושב שחלק מההפגנות האלה, ובעיקר במדינות דרומיות ו... באזורים שכאלה, הם על רקע חוסר נחת וגם התרסה של הציבור הזה כנגד מה שהם תופסים שוב ברמות שונות כאיזושהי מזימה ליברלית להשתיק את הדת. למשל, תראי, באמת הכנסיות פה, כפי שבתי הכנסת בישראל, סגורות, כן? עכשיו, קודם כל אני חושב שאנחנו יכולים להרגיש סימפתיה פשוטה לבני אדם שכל יום א' היו הולכים להתפלל, ובשבילם המפגשים השבועיים האלה הם גם משהו נחת חברתית, וגם מקום קצת להוציא קיטור, וגם כמובן לעבוד את האל. ובאמת סגרו להם את זה דווקא בתקופה מאוד 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 קשה, שמזמינה דווקא מפגשים כאלה. אז יש את הזעם על זה, וגם מה שקורה הרי שהדיון אם להישאר בבית, לא להישאר בבית, מה היחס הנכון לקורונה, בעצם הפך להיות חלק ממלחמת התרבות הרבה יותר רחבה שמתרחשת כאן, שנוגעת גם להפלות ול-the second amendment וכלי נשק וכולי, ונוגעת למקומה של הדת במרחב החברתי, ומקומו של הליברליזם במרחב החברתי, או הליברליזם הפרוגרסיבי לפחות. כל זה, אז הקורונה נכנסה גם לזה, ועכשיו קבוצות שזעמו על הפלות ועל ניסיונות להגביל מכירת כלי נשק, ועל צמצום חופש הדת מבחינתם, זועמות גם על זה שהממשלה, למרות שזה כמובן טראמפ, זו עמוד גם על זה שהממשלה מכניסה אותם לבידוד חברתי וגורמת להם להפסיד כסף. אז בעצם זה הופך להיות חלק את זה וזה מתפרץ. אגב, אני רק גם אגיד, חלק מזה זה גם רגשות דתיים, זאת אומרת, איזשהו סקר שיצא לפני איזה ימי שבועיים, הראה ש-44% מהאמריקאים מייחסים את המגפה לזרוע אלוהית, ומהם אחוזים גדולים חושבים שזה סימן לקץ הזמנים. אז יש פה גם את היסוד הזה.
האמת שזה משהו שרציתי להגיד שהוא הפתיע אותי, אולי זה לא מפתיע, אני לא יודע מה דעתך, אבל באמת העובדה שגם זה הצליח ליפול, כמו שאתה אומר, לתוך איזה חלוקת ימין-שמאל ומלחמת תרבות של פרוגרסיבים שמרנים, אתה יודע, לכאורה זה משהו שמגובה בעדויות, אנחנו יכולים לראות מדינה שכן הסתגרה וצלחה את זה קל יותר, ומדינה שלא, ויש עדויות מהעולם של כאילו מה עובד, מה לא עובד, ועדיין זה מצליח להפוך למין סלע מחלוקת.
כן, אתה יודע, הרי גם בישראל יש אנשים שמפקפקים בעדויות, וחושבים שבעצם זה מאומה רבה לא מאומה, ושעושים, ובעצם זה צריך לשחרר, וכולי וכולי. אז כן. זה לא קשה שתמיד יהיו אנשים כאלה, וזה לא קשה לאותן קבוצות שמרגישות גם ככה מודרות מהאליטה ונרמסות על ידי מקבלי ההחלטות בוושינגטון או בבריסל או במה שאתה לא רוצה, כן?
אבל רגע, האבנגליסטים מרגישים לא חלק מהאליטה? חשבתי שהם מרגישים כהחלט כמנהיגי חברה.
יש פה שני דברים, הם לא מרגישים מנהיגי חברה, הזמנים שהם קראו לעצמם ה-moral majority, כן? אני חושב שהם חלפו והם גם הפנימו שהם חלפו, הם יודעים שהם לא הרוב השותק כפי שהם אהבו לחשוב על עצמם בשנות ה-80, אולי קצת מה-90, אחרי שבית המשפט העליון אישר נישואים חד מיניים, הם הבינו שהרוח נושבת לכיוון שונה לגמרי, אז זה לא. הם כן מקבלים היום אוזן קשבת בממשל האמריקאי כפי שמעולם לא קיבלו. זה נכון. ועם זאת, אני חושב שזה לא מספיק כדי להשקיט את האינדיגניישן הזה, את הזעם התמידי שיש להם כלפי כל סמכות פדרלית באשר היא, ובאמת איזושהי נאמנות לאתוס, הייתי אומר שהוא מין אתוס מרדני תמידי, כן, אתוס של אנחנו נעמוד על שלנו ואתם לא תגידו לנו מה לעשות ואנחנו נאבק את...
אבל תן לי לשאול את זה ככה, בקהילה אבנגליסטית או בקבוצה של אנשים שהם הולכי ה-church goers, מה שנקרא, מה יהיה הרגש היותר חזק שלהם בבואם אולי בקיץ או אחר כך לקבל החלטות? המינוי של השופטים לעליון, הנושא של ההפלות, ההצלחה של טראמפ למנות שופטים צריך להגיד, אולי אנחנו תהיה לנו פסיקה שהם בעניין הזה תחזק אותם, או שהם יסתכלו על המצב הכלכלי, אולי הם יסתכלו על ההתנהגות של הנשיא, והם יגידו, הוא לא מבין במדע, הוא לא מבין, איפה הם נמצאים? זאת אומרת, הקורונה הזאת, איך היא משפיעה עליהם מבחינה רגשית?
קשה לי להאמין שהקורונה היא מה שינתק ביניהם לבין טראמפ, שמה שישבור את הנאמנות שלהם לנשיא, כל כך הרבה דברים לא השפיעו עליהם, וטראמפ באמת נותן תוצאות מבחינתם, שופטי העליון ורטוריקה שהם נהנים לשמוע, אני לא חושב שזה מה שיפר את הדיל, אפשר לומר, ביניהם, מה שכן, יכול להיות שהמצב הכלכלי והחברתי יהיה קשה מספיק כדי להשאיר מספיק מהם בבית, כן? זאת אומרת, זה פחות עניין לדעתי של לשנות את דעתם, ויותר עניין של חוסר מוטיבציה, אם באמת יהיה מספיק חיובי מבחינה כלכלית, וגם העובדה שכנראה מול טראמפ מתמודד ביידן, שקשה לעשות ממנו סטן פרוגרסיבי, כן, זה לא סנדרס וזה לא אוקזיו קורטז, שבאמת, שהיו מצליחים להלהיט רוחות ולהביא אנשים לקלפי למרות שהם קצת מדוכאים וכו'.
אגב, הנאמנות, הזכרת שהם נאמנים לטראמפ או שהם נאמנים לדיל עם טראמפ, זה קצת לאותו דבר, אנחנו הבאנו לפני כמה זמן איזה קטע של ריק פרי שמסביר למה טראמפ אולי הוא ה-chosen one, למרות איך שהוא מדבר וכו', כלומר, הם מקבלים מטראמפ תוצאות, פשוט הוא עושה, ממלא את חלקו בעסקה, או שיש משהו מעבר לזה שהם נאמנים לו?
לא, יש משהו מעבר. זאת אומרת, אבל הם גם חייבים ליצור משהו מעבר, כי בתור אנשים מאוד מאמינים ומושקעים באתוס של האמונה ושל קץ הימים וכו', הם גם חייבים להסביר לעצמם למה טראמפ עושה את מה שהוא עושה, זה לא באמת יכול להיות רק עניין תועלתני, מבחינת תודעת.
אז מה מעבר?
כן, אז כן, אז טראמפ הוא איזשהו שליח האל, שבסוג של איפכא מסתברא, דווקא למרות שהוא חוטא כל כך גדול, ואף פעם לא היה קרוב לדעת, עכשיו מתגלה כאיזשהו born again Christian, שמספק להם את הסחורה, ויהיו מי שיאמר, אפילו כורש השני, שמעתיר על עם ישראל, נבחרו של האל, אהובו של האל, כל מיני מתנות. שוב, ולא רק הילד שקד אמרה שטראמפ הוא כורש, גם ג'ון הייגי אמר, וג'פרס, זאת אומרת, מטיפים אבנגליסטים מרכזיים, בעצם מעמידים את התפיסה הזאת.
תומר, תגיד, שאלה שלא קשורה לאבנגליסטים, איך זה להיות בימינו יהודי בקליפורניה, כמו שאמרת, בבי אריה, המאזינים שלנו לא יכולים לראות אותך, אבל חובש כיפה. יש, ואני יצא לי להסתובב בקליפורניה בחצי שנה האחרונה, יש גילויים של, יש אנטישמיות, ויש גם תנועות BDS בקולג'ים, בטח לא קל.
לא יודע, אני לא יודע משהו לא קל. יש אנטישמיות, יש גם, יש תסיסה אנטי-ישראלית בוודאי, זאת אומרת, לפעמים נגיד גולשת לאנטישמיות, גם בקמפוס שאני מלמד בו, אבל זה לא אף אחד לא היה אלים, גם לא מילולית כלפיי. זאת אומרת, ואני מקפיד עד כמה שיותר ללכת עם כיפה ולא כובע מאז הפיגוע בפיטסבורג. זאת אומרת, דווקא כדי להנחיח את היהדות במרחב הציבורי. אני לא יודע, זה לפעמים, זאת אומרת, אני לא, אולי לפעמים קראתי משהו שקט בעיניים או בהבעות של אנשים שנפגשתי איתם, אבל לא מעבר לזה. וגם זה יכול להיות שבקמפוס אני מרצה, אז אולי זה קצת שונה כלפיי. אני יודע שסטודנטים שומעים הערות הערות לא נעימות מדי פעם בסיטואציות מסוימות. אבל בגדול, שוב, זה באמת לא יודע, לא צריך להגזים.
תגיד, רציתי לשאול אותך, הזכרת את הרב תרבותיות ואת העובדה שיש הרבה מאגרים בביי אריה, כל ההכרזה של טראמפ על הפסקת ההגירה, זה משהו שהטיל אצלכם גלי הדף?
אני יכול להגיד לך שהאוניברסיטה מיד שלחה לנו מייל להרגיע אותנו, לנו המרצים האורחים, שמעמדנו עדיין, כן, בטוח, ואנחנו לא צריכים להתחיל להרוז.
אתם לא על המטוס הבא.
בדיוק. עכשיו, אני לא יודע עד כמה זה עורר עדים, כי גם באמת אני לא כל כך נפגש עם אנשים היום, ואם הייתי בקמפוס, אולי הייתי רואה הפגנה או משהו כזה, כפי שבדרך כלל אפשר לצפות. אבל אני לא יודע, אבל כן, תשמע, צריך באמת להבין שקליפורניה והביי אריה הספציפית זה מקום שיש בו, אני אגיד לך, הקמפוס שאני מלמד בו, מה שנקרא לבנים, אנשים, כן, ממוצא אירופאי וכולי, הם מיעוט. יש, זאת אומרת, הם לא רוב האנשים, יש המון קבוצות, יש המון המון יוצאי אסיה, מכל מיני סוגים מהודו וסין וכולי, יש כמובן המון היספנים, כי זה קליפורניה, כי זה פעם היה שייך למקסיקו, וקרוב למקסיקו, ועוד כל מיני, וזה כן. די מדהים. הכיוון פה הוא באמת מדהים, ואני בטוח שענייני הגירה מלחיצים פה.
טוב, מעניין. אז דוקטור תומר פרסיקו, הישר מברקלי, תודה לך שהצטרפת אלינו היום למדריך לטראמפיסט, ושיהיה לך חג עצמאות ישראלי שמח מכאן.
אמן, חג שמח גם לכם. תודה אורי ותודה אתה.
תודה רבה.
טוב, אורי, הגיע החלק הכיפי של הפודקאסט. אנחנו בפינאץ, פצוח הבוטנים החביב עלינו. אני אתחיל ברשותך.
את יותר ממוזמן.
תשמע, הריחוק החברתי משגע את הפוליטיקאים, מחייב אותם להמציא את עצמם מחדש. לפני כמה ימים החליט הסנטור מרק וורנר, הוא דמוקרט מווירג'יניה, הוא החליט ללמד את עוקביו באינסטגרם איך עושים סנדוויץ' טונה, מה שנקרא בסלנג האמריקאי טונה מלט, זה הסנדוויץ' הזה שלא רק עושים טונה, אלא גם מחממים את זה באיזשהו אופן, עושים את זה בטוסטר כזה. הקטע הוא שאני הלכתי לצפות בשידור הזה, וזה באמת אחד הדברים המחרידים שהיית רואה באיך נראה אוכל ביתי. הוא שם מרכיבים משמינים, מתועסים, שופך כמויות של מיונז, דוחף את זה במיקרו, שם על זה גבינה כזאת, ובסוף הסנדוויץ' נראה מזעזע, הוא חותך אותו וזה נראה כמו, אתה יודע, בית מטבחיים של סנדוויץ' יתונה, וכשזה במיקרו הוא הולך ורוחץ ידיים, ומספר שהוא מקפיד על היגיינה, בעוד שאתה ואני מבינים שצריך לרחוץ ידיים לפני האוכל, ולא אחרי ההכנה, ואז הדבר הכי מזעזע שקורה לפוליטיקאי החביב הזה סך הכל, זה שהוא עומד מול המצלמה ואוכל את זה. איך הוא אוכל? בעמידה על דלפק במטבח. בקיצור, פשוט הדגמה מוחלטת של איך נראה חוסר הבריאות האמריקאי, ואז יש מלא תגובות נגטיביות ברשתות, והוא גם אומר שהצוות ניו מדיה שלו אמר לו לא להעלות את הסרטון, והוא בכל זאת החליט להעלות, אבל אז באה להצלתו גברת אחת מקליפורניה, שמה הסנטורית קמלה האריס, והיא אומרת, תקשיבו, זה פשוט לא יכול להיות, צריך ללמד אותו איך עושים טונה מלט אמיתי. והיא פותחת כזה שידור זום יוטיוב בין שניהם, ואומרת, אני אסביר לו. והקדח, היא אומרת לו, צריך להוסיף סלרי, צריך ירוקים, צריך לעשות את זה ככה וככה, והקטע הכי מצחיק, זה שהיא אפילו מסבירה לו שאת כפחית הטונה, הוא כמובן השתמש בטונה משומרת, צריך לעשות לה דריין. זאת אומרת, צריך קודם, לפני שזורקים את הטונה על, 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 על הלחם, צריך להוציא ממנה את הנוזלים ואת השמנים שלה, כדי שהיא תהיה פחות משמינה. אז בואו נשמע איזשהו קטע ככה מצחיק מהמפלגה הדמוקרטית.
I missed the opening part. Could you show me again? You drained the tuna and you're working on the celery now?
No, you drain the tuna. So it's in the can and then it just, it's amazing. It'll just sit in the can while you drain the water out.
Oh my gosh.
It does that.
Oh my gosh.
All right, then Mark, you see the tuna's now in the bowl. And it'll
you put it in a bowl?
And kind of just like smash it up a little, right? So it's okay. Not so chunky. All right?
All right.
Chop some celery.
Celery.
כן, okay. זו הייתה הסנטורית קמלה האריס, מנסה בשלט רחוק וריחוק חברתי, להסביר למרק וורנר, איך נראה סנדוויץ' אמיתי. מה אתה הבאת לנו, אורי?
תשמעי, אי אפשר לסיים את העניינים שלנו השבוע, בלי קצת דוקטור פאוצ'י, הזכרנו את דברה ברס קודם, צריך איזון קדוש. לפני כמה ימים נערך עם דוקטור פאוצ'י רעיון ב-CNN, ובסוף הרעיון המנחה שואלת אותו מי המעדיף שישחק אותך ב-SNL. פאוצ'י לא מתבלבל, הוא רוצה את ברד פיט עם אופציה נוספת לבן סטילר, ולפעמים חלומות מתגשמים.
לא פחות, ברד פיט כפאוצ'י.
כן, כן. מותר, okay. מותר לבקש, ולא חלפו יותר מדי שעות, ופאוצ'י קיבל את מבוקשו, ברד פיט עם פאה בפרק של SNL, את יודעת, הם מצלמים מהבתים של השחקנים, מספק את הסחורה.
Good evening, I'm Dr. Anthony Fauci. First, I'd like to thank all the older women in America who have sent me supportive, inspiring, and sometimes graphic emails. Now, there's been a lot of misinformation out there about the virus. And yes, the President has taken some liberties with our guidelines. So tonight, I would like to explain what the President was trying to say. And remember, let's all keep an open mind.
We had a great meeting today with a lot of the great companies, and they're going to have vaccines, I think, relatively soon.
Relatively soon is an interesting phrase. Relative to the entire history of Earth, sure, the vaccine's going to come real fast. But if you were to tell a friend, I'll be over relatively soon, and then showed up a year and a half later, well, your friend may be relatively pissed off.
זה היה דוקטור פאוצ'י בהתגלמותו כברד פיט ברשת NBC, מספר על כל הנשים המבוגרות ששולחות לו מיילים, בחלקם גרפיים, כמו שהוא מנסח את זה.
כן, הוא הפך להיות דמות נערצת באמריקה של ימים אלו. טוב, אז הגענו לסוף הפרק, זה הזמן להודות לעורך שלנו, עורך הפודקאסטים של גלובס, רון טוביה. אנחנו מזמינים אתכם לקבוצת הפייסבוק המדריך לטראמפיסט, וכמובן תשכחו להירשם כמנויים על הפודקאסט שלנו באפליקציות ספוטיפיי או בנגני הפודקאסטים האחרים.
אהבתם את הפרק, אתם מוזמנים גם לשלוח אותו בוואטסאפ לחברים. אני הייתי אורי פסובסקי.
אני טל שניידר, נתראה בשבוע הבא.
נתראה.